רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. והיום, אלכסה, את מקשיבה לי? מיד מתחילים.
אובריגדו. זה תודה רבה בפורטוגזית. הייתי בפורטוגל כמה ימים, אבל זו המילה היחידה שאני זוכר, כי תכלס הייתי די שיקור רוב הזמן. יין טוב יש לפורטוגזים. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי אימנואל השקעות, חברה יזמית בינלאומית, מציע לכם להשקיע בשוק הנדלן בפורטוגל, ולקחת חלק במימון והשבחת נכסים במדינה. למה דווקא להשקיע בפורטוגל, אתם שואלים? התיירות בפורטוגל בשיא של כל הזמנים, כשבפורטו לבדה מבקרים מעל 6 מיליון איש מדי שנה. טיסות הלואו-קוסט, מזג האוויר המצוין, המחיה הזולה, האוכל המעולה, וכן, גם היין, מביאים תיירים רבים לפורטוגל ויוצרים הזדמנויות השקעה חדשות בנדלן. אימנואל השקעות מתמחה בהשקעות נדלן לטווח קצר, ופועלת להטמעת תרבות דיור צעירה וחדשנית בסביבה אורבנית. החברה מאמינה שלאמת ולשקיפות יש כוח ומשמעות, ולכן מספקת מחיר רכישה הוגן. התרשמתם? היכנסו לאתר הבית של החברה, immanuel-invest.com, והשאירו פנייה.
ב-1 באפריל 2004 פרסמה גוגל הודעה לעיתונות. בהודעה נכתב כי החברה משיקה שירות דואר אלקטרוני חדש, אותו היא מכנה בשם ג'ימייל. גוגל, הוסבר בהודעה, תאפשר לכל אחד לפתוח חשבון וניתן יהיה לבצע חיפוש בתוך התיבה, בדיוק כפי שהם משתמשים במנוע החיפוש שלה. ובעיקר, וזה החלק החשוב מכל, נפח היחסון של התיבה יעמוד על 1 ג'יגאבייט, והוא יינתן בחינם. ככתב הטכנולוגיה של עיתון הארץ באותה התקופה, הייתה לי תחושה שמדובר בבדיחה. קודם כל, זה ה-1 באפריל, וגוגל אהבה להשתמש בתאריך הזה בכדי לפרסם הודעות מופרכות לעיתונות. חוץ מזה, 1 ג'יגאבייט? בחינם? בחייכם. באותה התקופה, השירותים הפופולריים ביותר בתחום הדואר האלקטרוני מבוסס הווב, שירותים כמו הוטמייל ויהו מייל, נתנו 2 מגבייט, 4 מגבייט, 10 מגבייט אם הם היו ממש נדיבים. מעבר לנפח הזה, הייתם צריכים לשלם כסף, הרבה כסף. אז 1 ג'יגה? פי 100 יותר יחסון ובחינם? תנו לי הפסקה. אבל אז הסתבר שזו לא בדיחה. גוגל הייתה רצינית לגמרי. השאלה הראשונה שנשאלה אחרי שהתאוששנו כולנו מההלם הייתה מה המודל העסקי של החברה לשירות החדש שלה, והתשובה הייתה די פשוטה. גוגל תקרא את ההודעות ואז תתאים פרסומות בהתאם לתוכן ההודעות. אתה מתכתב עם חבר על חופש ביוון? בצד תופיע פרסומת לחופשות ביוון. הטריק הזה יממן את כל האופרציה. המודל הזה היה חסר תקדים בתחום הדואר האלקטרוני, והוא הוביל לאין ספור כתבות שהעלו חשש כבד לפגיעה בפרטיותם של המשתמשים. התשובה של גוגל הייתה קצרה, ואפשר לכנות אותה בשם הגנת ג'ימייל. אף אחד מהעובדים בגוגל לא יקרא את ההודעות שלכם, הסבירו בגוגל, יש יותר מדי הודעות וממילא זה לא מעניין אותנו. האלגוריתמים שלנו הם אלו שיקראו את ההודעות על מנת להתאים פרסומות. באמת אכפת לכם שהאלגוריתמים שלנו יקראו את ההודעות שלכם ובתמורה תקבלו תיבת דואר אלקטרוני בנפח של 1 ג'יגאבייט? בחינם? התשובה של הרוב המוחץ של הגולשים על השאלה הזו הייתה, "Hell no, ממש לא אכפת לנו, תביאו." בתוך זמן קצר, גוגל חיסלה את כל שירותי הדואר האלקטרוני מבוססי הווב האחרים. הסיפור הזה חשוב לא רק כיוון שהוא מתאר כיצד גוגל השתלטה על שוק הדואר האלקטרוני, אלא גם ובעיקר מכיוון שהוא מצביע על הרגע שבו הגנת ג'ימייל, זו שטענה שבני אדם לא מעורבים בתהליך, הפכה לא רק להגנה לגיטימית, אלא גם להגנה השכיחה ביותר בתעשייה. חברות כמו גוגל על שירותיה השונים, מנוע החיפוש שלה, שירות הדואר האלקטרוני שלה, יוטיוב ושירותים נוספים, חברות כמו פייסבוק על השלוחה העיקרית שלה, אינסטגרם, חברות כמו אמזון, טוויטר, ואפילו שירותים קטנים יותר כמו טינדר, אובר, Airbnb, כולם אומרים לנו שהרוטב הסודי שלהן תמון באלגוריתמים שלהן. ומשום כך, אין לנו מה לדאוג כאשר אנחנו משתמשים בשירות שלהן, שכן המידע שלנו, זה שלעיתים הוא אינטימי ורגיש, הוא לא מגיע לידיעתם של בני אדם. זה הכל מכונות שם, הכל מכונות. הטענה הזאת הייתה תמיד מפוקפקת, אבל נדמה שתחקיר שפורסם באתר בלומברג באפריל 2019, נעץ בליבה את מסמר הקבורה. הנה הסיפור. נכון לסוף שנת 2018, היו בארצות הברית כ-120 מיליון רמקולים חכמים, כמו אלקסה, גוגל הום ואחרים. לשם השוואה, רק שנה קודם לכן, בשנת 2017, היו בארצות הברית קצת יותר מ-66 מיליון רמקולים שכאלו. המשמעות היא שהתעשייה הזו כמעט והכפילה את עצמה בשנה אחת. דוח של NPR שנעשה בשיתוף חברת המחקר אדיסון העריך בראשית 2019 שכמחצית, 52% מהבעלים של הרמקולים האלו מחזיקים בשני רמקולים ומעלה. הטריק של הרמקולים האלו פשוט אבל גאוני. אנחנו מאירים אותם לפעולה באמצעות מילה או צירוף מילים כמו אוקיי גוגל או אלקסה, ואז הרמקול נכנס למצב הקלטה. הוא מחכה שנפקוד עליו לעשות משהו, או אולי נשאל אותו משהו. לדוגמה, אוקיי, גוגל, מה הסיכוי שירד היום גשם? אלקסה, מהי השעה עכשיו בהונג קונג? או השמיע לי שיר של ברוס ספרינגסטין. טוב, זה כמובן לא ברוס ספרינגסטין, אין לנו את הזכויות לברוס ספרינגסטין, אבל הבנתם את הרעיון. התנצלותי אם הערתי עכשיו את המכשירים שלכם, אבל זו בדיוק הנקודה. הרמקולים האלו רק מחכים שתדבר אליהם, רק מחכים שתפעיל אותם. עכשיו, הרמקול עצמו הוא די דביל, שלא לומר ממש דביל. הוא לא עושה הרבה חוץ מלהעביר את קובץ האודיו הקטן שכרגע הוקלט אל הענן של גוגל או אמזון או של כל חברה אחרת שמייצרת את הרמקולים האלו. בענן, אלגוריתמים סופר מתוחכמים וסופר מהירים מפענחים את קובץ האודיו וממירים אותו לטקסט. כעת אפשר לטפל בבקשה או לענות על השאלה שמועברת במהירות הבזק חזרה אל הרמקול שמקריא לנו את התשובה. יש סיכוי של 20% שירד היום גשם. השעה בהונג קונג היא 5 אחר הצהריים, והנה שיר של ברוס ספרינגסטין. לעתים הרמקולים צריכים לבצע ניחוש מושכל בהתאם להיסטוריית הבקשות האישיות שלי או בהתאם להסתברות הכללית באוכלוסייה. למשל, אם אני שואל באיזו שעה נפתח סניף מכבי בחיפה, אלקסה צריכה להחליט האם אני שואל על סניף קופת חולים של מכבי או על סניף של מועדון הכדורגל של מכבי. איך שלא תהפכו את זה? בסופו של דבר, זה קסם טכנולוגי, רק שכמובן מיד צצה שאלת הפרטיות. בשנה שעברה השתמשתי בשירות גוגל טייקאוט. השירות הזה מאפשר לך לבקש מגוגל לשלוח אליך את כל החומר שיש לה עליך. כל הודעות הדואר האלקטרוני שלך, הסרטים שלך ביוטיוב, היסטוריית המיקומים שלך, הכל, ממש הכל. זה תרגיל מעניין, כי אחרי שאתה מקבל את החומר להורדה, שלעיתים יכול להכיל ג'יגות על ג'יגות של מידע, אתה פתאום מבין כמה גוגל יודעת עליך. אני מחזיק מעצמי אדם שמודע לעצמו ומכיר את העולם הזה די טוב, ולכן שום דבר ממה שגוגל שלחה לי לא ממש הפתיע אותי. למעט דבר אחד. היא שלחה לי את כל הפעמים שבהם הפעלתי את הטלפון הסלולרי שלי על ידי זה שאמרתי, אוקיי גוגל, פתאום שמעתי את עצמי. מעבר לעובדה שזו חוויה די משונה לשמוע את עצמך מדבר עם ואל הטלפון שלך, לא העליתי על דעתי שגוגל אשכרה שומרת את כל הקטעים האלו. עכשיו, מה שנכון לגבי הטלפון הסלולרי, נכון גם לגבי הרמקולים החכמים. מי שרוכש לעצמו מכשיר שכזה, מציב בסלון או בחדר השינה שלו רמקול שנמצא דרוך כמו קפיץ, במצב של המתנה. הוא לא מקליט כל הזמן, אבל ברגע שמאירים אותו, לפעמים אפילו לא בכוונה, הוא עובר למצב של הקלטה. המחשבה שהכנסת מיקרופון חצי פתוח הביתה היא קצת קריפית, אפילו מטרידה. אבל מצד שני, הגנת ג'ימייל. הרי גם במקרה הזה התקפה, לא? אחרי הכל, מה אכפת לי שאיזה אלגוריתם שנמצא בענן מפענח את הבקשה שלי? זה לא שמישהו אשכרה מאזין לי, נכון? אז זהו, שזה רק חצי נכון. בחומרים השיווקיים של אמזון היא מספרת שאלקסה חיה בענן והיא הופכת ליותר ויותר חכמה. אבל אמזון נהיית די מאורפלת סביב השאלה איך היא הופכת ליותר ויותר חכמה. מסתבר שאחת הדרכים היא להיעזר באנשים. הרבה מאוד אנשים. התחקיר של בלומברג דיווח שאמזון מעסיקה אלפי עובדים ברחבי העולם, שכל מטרתם לשפר את הביצועים של סדרת אקו, הרמקולים החכמים שלה. התפקיד של העובדים האלו הוא להאזין להקלטות של אנשים, לתמלל אותם, כלומר להפוך אותם לטקסט, ואז להזין אותם חזרה אל תוך המערכת, וזאת כדי לשפר את האלגוריתם של החברה, ולחסל בהדרגה את פערי ההבנה שיש למערכת שלהם ביחס למשפטים שונים שנאמרים לה. הצוות שמועסק בעבודה הזו כולל קבלני משנה, אבל גם עובדים של אמזון במשרה מלאה. הם ממוקמים בבוסטון, בהודו, ברומניה ובמקומות אחרים בעולם. הם עובדים 9 שעות ביממה, ובכל משמרת, כל אחד מהם, צריך לתמלל יותר מ-1,000 קטעי אודיו. עכשיו צריך להבהיר, רק חלק קטן מקטעי האודיו נשלחים לעובדים, והקטעים האלו נבחרים באופן אקראי. אבל מהרגע שהם מגיעים לעובדים, הם חייבים לתמלל את כל מה שהם שומעים, אפילו דיבורים שנשמעים ברקע, הכל. על פי התחקיר, כ-10% מכלל הקטעים, 10% מהקטעים שמגיעים אל העובדים הוקלטו בטעות. כלומר, המשתמשים בכלל לא רצו להעיר את אלקסה, ולמרות זאת היא התעוררה והקליטה. עורכי התחקיר שדיברו עם כתריסר עובדים מספרים שרוב קטעי האודיו הם סתמיים ובנאליים, אבל לא כולם. כאן שומעים אישה שמזייפת נורא כשהיא שרה, פה שומעים ילד שבוכה וזועק לעזרה, ולעיתים נתקלים בקטעים מטרידים ממש, דוגמת סיטואציה שנשמעת כמו תקיפה מינית. לא רק שהעובדים שומעים את הקטעים האלו, הם נוהגים לשתף ביניהם את קטעי האודיו בקבוצת צ'אט פנימית של החברה. לעתים כי זה משעשע אותם, ולעתים כי הם שואלים מה לכל הרוחות הם אמורים לעשות עם הדבר הזה שהם שמעו עכשיו. התחקיר של בלומברג היכה גלים ברחבי ארצות הברית, למעשה ברחבי העולם. אנחנו רגילים לחשוב על המוצרים והשירותים האלו כמי שעושים את עבודתם ללא מגע יד אדם. ולפתע מסתבר שאלפי עובדים מאזינים לנו. לעתים הם מבוהלים ממה שהם שומעים, ולעתים הם סתם נהנים ללעוג לנו. מעבר לתחושה המובנת שרימו אותנו ושהגנת ג'ימייל לא באמת מחזיקה, הסיפור של בלומברג צריך להזכיר לכולנו שעוד לא הגענו לרגע באבולוציה של הטכנולוגיה שבו היא אוטונומית באופן מוחלט. הדוגמה המוכרת ביותר בהקשר הזה קשורה באותם אלפים רבים של עובדים, יותר מ-15,000 עובדים שמועסקים בפייסבוק ושכל תפקידם הוא לצפות בסרטוני הווידאו שסומנו על ידי המשתמשים כמי שמפרים את כללי הקהילה המפורסמים אבל לחלוטין לא ברורים של החברה. תחקיר של ערוץ 4 הבריטי שפורסם ביולי 2018 חשף לא רק את ההנחיות שמקבלים עובדי הקבלן של פייסבוק, אלא גם את הלחצים הנפשיים העצומים שאליהם נקלעים העובדים שצריכים לצפות בסרטונים הקשים האלו. קשים בצורה קיצונית. מעשי אלימות רצחנים, קריטות של ראשים, מעשי אונס, התעללויות מסוגים שונים, וזו העבודה שלך. זה מה שאתה עושה כל יום כשאתה מגיע למשרד. תחקיר של אתר האינטרנט The Verge תיאר בפברואר 2019 את התחושות הקשות של העובדים. כותרת התחקיר הייתה רצפת הטראומה, והוא סיפר על תופעות המזכירות תגובות פוסט-טראומטיות של עובדים שמסתכרים $15 לשעה. בניסיון להרגיע את המתח העצום שבו הם שרויים, סיפרו עורכי התחקיר שהעובדים מספרים האחד לשני בדיחות שחורות על הרצון שלהם להתאבד, ומעשנים מריחואנה כדי לנסות ולעמעם את המראות שמציפים אותם. אנחנו לא חושבים מה קורה רגע אחד אחרי שאנחנו מסמנים סרטון כסרטון בעייתי, אבל מה שקורה הוא שאנשים, אלפי אנשים, צריכים לצפות בו ואז להחליט מה לעשות איתו. למעשה לפייסבוק יש היסטוריה די ארוכה של הסתרת העובד האנושי מאחורי הטכנולוגיה. בשנת 2016 פורסם תחקיר ממנו עלה שהיא, פייסבוק, העסיקה עשרות עובדים שתפקידם היה לכתוב ולערוך את תיאורי החדשות החמות, ה-Trending News. פייסבוק לא אמרה לעובדים למה הם עושים את זה, אבל האמת היא שתפקידם היה ללמד את האלגוריתמים של החברה איך לעשות את העבודה הזו בצורה יותר טובה. אז בעוד שמיליוני בני אדם היו בטוחים שטרנדינג ניוז זה משהו שהמכונה הגדולה של פייסבוק פשוט עושה בעצמה, הסתבר שמאחורי המכונה יש אנשים, אנשים רגילים שיושבים וכותבים ועורכים. אגב, זמן קצר לאחר פרסום התחקיר, הצוות כולו פותר על ידי החברה, בטענה שכעת האלגוריתמים יכולים לתפוס את מקומם. כל הדבר הזה מזכיר כמובן את הטורקי המכני, אותה בובה מכנית שנבנתה בשנת 1769, שדמתה לאיש טורקי וידעה לשחק שחמט ברמה גבוהה. במשך עשרות בשנים היא הדהימה שחקני שחמט מצוינים, חלפו יותר מ-100 שנה עד שנחשף הסוד, ואז הסתבר שבתוך המכונה ישב אדם. שחקן שחמט מצוין, והוא, ולא הבובה המכנית, הוא היה זה שניצח את האנשים ששיחקו מולו. הגנת ג'ימייל היא לא תרמית בהיקף ובגודל של הטורקי המכני, וממילא כמות העובדים והיקף העבודה שהחברות האלו עושות הוא כזה שלא ניתן להסתיר סודות לאורך זמן. ועדיין, מה שאנחנו צריכים לזכור הוא שהגנת ג'ימייל היא הגנה שנכונה רק בחלקה. נכון, רוב הזמן המכונות הן אלו שעושות את העבודה, אבל הטכנולוגיה עדיין זקוקה מאיתנו לעזרה, וכדי שהיא, הטכנולוגיה, תעשה את עבודתה בצורה טובה יותר, היא זקוקה לנו, לנו, בני האדם. חברת מייקרוסופט שביצעה מחקר על תעשיית הרמקולים החכמים פרסמה את התוצאות של המחקר כמה ימים לאחר שפורסם התחקיר של בלומברג. מהמחקר עולה ש-81% מהמשתמשים ברמקולים החכמים מרוצים מאוד מהשימוש בהם. רוב המשתמשים פונים לרמקולים כדי להשלים 3 מטלות. חיפוש מהיר אחר עובדה כלשהי, בקשה כיצד להגיע למקום מסוים, או חיפוש אחר שירות או מוצר. נהדר. מצד שני, 52% מהמשתמשים הביעו דאגה בכל הקשור לשמירה על המידע שהם מעבירים לרמקולים, ו-41% הביעו דאגה בכל הקשור להאזנה פסיבית, ואז הקלטה של הרמקולים. אז מה עושים? ראשית, עמוק בתוך הגדרות האפליקציה של אלקסה, ישנה אפשרות שמתייחסת לשימוש בהקלטות כדי לשפר את השירות. ברירת המחדל היא אפשר. כלומר, אפשר לנו להשתמש בהקלטות שלך, בקול שלך, אבל אפשר לחבות את האפשרות הזו. עד לפרסום התחקיר, רוב המשתמשים כלל לא היו מודעים לכך שיש בכלל כזו אפשרות, שלא לדבר על כך שהיא מופעלת באופן אוטומטי. שנית, ולא פחות חשוב מכך, עלינו לזכור שבשלבים הראשונים של חדשנות טכנולוגית, לבני אדם יש תפקיד מרכזי בשיפור הטכנולוגיה, ומהרגע שבני אדם בתמונה, עולות כל מיני שאלות דביקות מהסוג שהזכרנו היום. אני כמובן לא מדבר על אנשים זדוניים שעושים שימוש לרעה בטכנולוגיה. זה מצדיק דיון בפני עצמו. אני מדבר על האופן הרגיל, המסורתי, הלגמרי בנאלי של פיתוח טכנולוגי. יש שם אנשים, ואנחנו, כל אחד ואחת מאיתנו, המשתמשים, אנחנו צריכים להחליט עד כמה, ואם בכלל אנחנו רוצים לתת להם גישה לחיים שלנו. אוקיי, גוגל? אופס, סליחה. אחרי הפרסומות אדבר על עוד נושא אחד שקשור בקול שלנו, והוא מה אפשר ללמוד ממנו? זה לא להאמין. מיד חוזרים.
אז אני קורא את האתר של פנדה, כי מה עוד יש לי לעשות, ואני רואה את הדבר הזה. ספוג הזיכרון, ויסקו, במזרונים שלנו, פותח על ידי נאסה לשימוש אסטרונאוטים. ואני עושה כזה, מה? לא נכון. כאילו, נאסה, כשהם לא עובדים על שיגור של רובוטים למאדים, דאגו שיהיה מזרן מאוד נוח, אז ביררתי קצת את העסק הזה, והקטע המטורף מתברר שזה אשכרה נכון. אני יודע שזה נשמע כמו משהו שאני אמציא כדי שפרסומות למזרנים יהיו מעניינות יותר, אבל לא, זה אמיתי. בשנות ה-60, נאסה שמה אסטרונאוטים בתוך תיבות מתכת ושיגרה אותם במהירויות אדירות לכל מיני כיוונים. וזה לא היה פשוט בשום מקרה, יש הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות להתגבר עליהן כשמנסים לשלוח אנשים לחלל, ונתקלים גם בכל מיני בעיות לא צפויות. אחת הבעיות שהם נתקלו בהם הייתה הריפוד בכיסאות של האסטרונאוטים. כי כשאתם נמצאים בתוך חללית שנזרקת אל מחוץ לאטמוספירה, זה לא מאוד נוח. אתם בתאוצות של כאילו יורים אתכם מתוך אקדח. אתם נמאחים לתוך הכיסא שלכם, ויש מצב שאתם מאבדים את ההכרה בגלל זה. כי לא משנה כמה הכיסא שלכם הוא נוח, במהירות כזאת זה כאילו אתם שוכבים על בטון. אז לצורך זה, נאסה פחות או יותר אמרה, אנחנו צריכים לפתח את הספוג הכי נוח בעולם. כזה שהוא גם מאוד סופג ומאוד רך, אבל גם מאוד יציב, שלא יאבד את הצורה שלו. וככה המציאו את ספוג הזיכרון. ספוג זיכרון זה חומר שיש לו צורה ברורה, אבל ברגע שהוא סופג לחץ או חום, חום הגוף שלכם, הוא מתרכך. וככה אתם כאילו שוקעים לתוכו, הוא קצת עוטף אתכם, הוא מקבל את הצורה שלכם וזה נורא כיף. הקטע של זיכרון בספוג זיכרון זה שאחרי שאתם קמים, כשהטמפרטורה של החומר יורדת בחזרה, הוא לא נשאר עם שקע בצורה של אתם, אלא הוא זוכר את הצורה המקורית שלו וחוזר אליה. עכשיו, הרבה דורות של חומר עברו מאז 1966 ועד היום. ספוג הזיכרון במזרנים של פנדה הוא הרבה יותר משוכלל ממה שהאסטרונאוטים השתמשו בו. יש 10 סנטימטר של ספוג זיכרון מחולק לשתי שכבות, אחת קשה יותר מלמטה שתהיה תומכת ואחת רכה יותר מלמעלה, והתוצאה של כל זה שזה נוח בטירוף. באמת, הבעיה הכי גדולה עם המזרנים האלה זה שאתם פשוט לא רוצים לקום מהם כי זה נוח מדי. וזה גם מאוד נוח שזה מגיע ישירות אליכם הביתה עם שליח, אחרי שאתם מזמינים אותו באינטרנט, ושאתם יכולים להחזיר אותו תוך 100 יום, בלי עלות אם אתם מתחרטים. בקיצור, אנשים שואלים לפעמים למה להשקיע כל כך הרבה משאבים בטיסות לחלל, כאילו למי אכפת שמישהו הולך על הירח, זה לא משפר את החיים שלי? אז זאת התשובה, זה כן משפר את החיים שלכם. כי ההשקעה בטכנולוגיות חדשות לחלל מביאה גם דברים שטובים לנו, כמו למשל מזרנים ממש נוחים. וכולנו זוכרים את מה שניל ארמסטרונג אמר על הירח, זה צעד קטן לאדם, ותזמינו מזרן מפנדה ZZZ.co.il, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. זה מה שהוא אמר, נכון? משהו בסגנון בכל מקרה.
המקרה של אלקסה מציג בפנינו מצב שבו מאזינים לנו על מנת לשפר את המערכת שמבינה מה אנחנו רוצים ממנה. שאמורה להבין מה אנחנו רוצים ממנה, אבל יש דברים נוספים שאפשר לעשות עם הקלטה של הקול שלנו. כתבה שהתפרסמה באתר The Conversation אספה ערימה של מחקרים שממחישים שבאמצעות ניתוח אלגוריתמי של דגימת הקול שלנו אפשר ללמוד המון עלינו, על מי אנחנו. לדוגמה, רק באמצעות הקול שלנו אפשר ללמוד איפה נולדנו, איפה אנחנו נמצאים עכשיו, מה המין שלנו ובני כמה אנחנו. זה לא נגמר בזה. ניתוח של דפוסי הדיבור שלנו, כמו טון הדיבור, ההפסקות שאנחנו עושים בין מילה למילה, ושאר ניתוחים שיחידות המדידה שלהן הן מיקרו שניות, באמצעות כל אלו ניתן לגלות בהסתברות די גבוהה, האם אנחנו אומרים אמת או משקרים? מה מצב הבריאות שלנו? האם אנחנו בכושר? האם אנחנו קצת שיקורים? ואפילו, מה המצב הרגשי שלנו? אבל המחקר שלחד את תשומת הלב שלי היה מחקר שהתפרסם בכתב העת פלוס וואן במאי 2016. קישור למחקר, יחד עם קישורים נוספים למאמרים ומחקרים שהזכרתי בפרק הזה, נמצאים בעמוד של הפרק באתר האינטרנט שלנו. אני מציע לכם להציץ בהם. בכל אופן, שבעת החוקרים החתומים על המחקר שאלו את השאלה הבאה. האם באמצעות ניתוח הקול שלנו על ידי אלגוריתמים מיוחדים, ניתן לזהות לא רק האם אנחנו מדברים כאשר אנחנו אוכלים, אלא אפילו מה אנחנו אוכלים? What? החוקרים ביקשו מ-30 נבדקים לדבר בפה מלא. הם התבקשו להקריא טקסטים שניתנו להם מראש, אבל גם לדבר באופן חופשי, וכל זה בזמן שהם אוכלים. מסתבר, וזה לא נורא מפתיע, שאפשר לזהות האם אדם אוכל בזמן שהוא מדבר בהסתברות מאוד גבוהה של כמעט 90%. אבל כאמור החוקרים לא הסתפקו בכך, הם נתנו לנבדקים שלהם לאכול 6 סוגים של מזון. תפוח, נקטרינה, בננה, סוכריות גומי, ביסקוויטים וסוג של טפו צ'יפס. והמטרה שלהם הייתה לבדוק האם האלגוריתמים שלהם יוכלו לזהות את סוג האוכל שהנבדקים אוכלים, וזאת מהאופן שבו הם מדברים כאשר הם לועסים. טוב, זה כמובן קצת יותר מסובך, אבל מה שמעניין בטקסט של החוקרים ושהם פרטו את המוטיבציות לסוג כזה של מחקר. כלומר, למה לכל הרוחות זה חשוב לדעת האם אדם אוכל בזמן שהוא מדבר, ואפילו מה הוא אוכל בזמן שהוא מדבר. ובכן, בין השאר, כך כתבו החוקרים, מערכות שכאלו יוכלו לעזור לארגונים שבהם לעובדים אסור לאכול במקום העבודה, נניח בגלל שהם עובדים בסביבה סטרילית. סיבה נוספת, נניח שלאדם אסור לאכול סוג אוכל מסוים, ובטעות הוא אוכל אותו. מערכת שכזו, אם היא מותקנת, נניח בטלפון הסלולרי שלו, יכולה להטריע בפניו, לא, אל תאכל את הנקטרינה, אתה אלרגי. הנה סיבה נוספת. אנשים רבים מתעדים מה הם אוכלים מסיבות של שמירה על המשקל, כלומר דיאטה. אני מדבר על כל התנועה הזו של כימות עצמי, כימות בחף, או life logging. היום האנשים צריכים להקליד באופן דקדקני מה הם אוכלים, אבל תארו לכם שתהיה מערכת שפשוט תאזין לכם בזמן שאתם אוכלים ותמלא את הטבלה בשבילכם באופן אוטומטי. ויש אפילו סיבה מסחרית. נניח שאתם משחקים במשחק וידאו כלשהו או צופים בסרט, ובמקביל אתם מנשנשים משהו. המערכת תזהה מה אתם אוכלים, ואז תדע להציג בפניכם פרסומת לאותו המאכל, כדי לחזק את דפוסי הנשנו שלכם, או דווקא למאכל אחר, שמתחרה במה שאתם אוכלים. עוד פעם תפוצ'יפ? עדיף ביסלי גריל!
דווקא לא רע.
אנחנו חיים בתקופה הזויה לחלוטין. איזה כיף! עד כאן עושים טכנולוגיה להיום, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והטפוצ'יפס שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, דור קומט, למנהל הפיתוח העסקי, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים שאבוא וארצה אצלכם בארגון, צרו קשר עם סמל מרצים ותבקשו הרצאה של יובל דרור. ניפגש בפעם הבאה.
זה ממש לא רע.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.